כמה חיכיתי לאייטם הזה בתוכנית. שלום רן ברזיק.
שלום שלום, ערב טוב.
ערב טוב, מרצה בחוג למדעי המחשב בקריה האקדמית אונו, ומי שאני עוקב כמעט אחרי כל מילה שיוצאת מהמקלדת שלו. קראתי לך, ביקשתי לקרוא לך, בנושא אולי הכי חם כרגע, וזה הבינה המלאכותית, שיש בזה פשוט קצב התקדמות מטורף, קשה מאוד לעמוד בקצב של ההתקדמות, וגם מעלה קצת חשש. מה אתה יותר?
אפילו הרבה חשש.
מה אתה יותר? חושש או אופטימי?
גם וגם אפשר לומר, קודם כל אני אופטימי כי באמת אני עובד עם בינה מלאכותית במקצועי כמתכנת, אני גם מתכנת במשך באמת כמה חודשים, שזה נחשב כבר המון זמן במונחים של, של התקופה, ומצד אחד אני שמח כי באמת זה מאוד מייעל את העבודה כמתכנת, במיוחד אם אני צריך כנס לשפות חדשות או טכנולוגיות חדשות, זה מאוד עוזר בבסיס. מצד שני אני גם הרבה יותר רגוע כי נורא, הבינה מלאכותית מאוד מפחידה, אבל כשעובדים איתה וגם מבינים איך היא עובדת, יש לה גם, מבינים גם את המגבלות שלה, זה לא בן אדם, הוא לא יכבוש את העולם, הבינה המלאכותית לא תכבוש את העולם, לא תנשל אף אחד מהעבודה שלו, היא תשנה את העבודה שלנו, כמו שמעבד תמלילים שינה את העבודה של עורכי הדין, אקסל שינה את העבודה של מנהלי החשבונות, אבל היא לא תנשל אף אחד מהעבודה, כל מי שחושש, אז באמת לא.
אז עוד שנייה ננסה להבין באמצעות בינה מלאכותית לאיפה, באיזה אופן זה ישנה את שוק התעסוקה שלנו, אבל אני רוצה רגע לקחת אותך צעד אחורה, כי לא מעט רגולטורים ברחבי העולם, מארצות הברית, באירופה, יש מקומות אפילו שחסמו את הצ'אט GPT, את הצ'אט שמבוסס על בינה מלאכותית, מאוד מוטרדים ומנסים למצוא פתרונות חוקיים, גם באמת של פרטיות וגם באמת של הגנה על, על זכויות. אז איפה אנחנו פה בישראל? יש משהו בכלל שיח על זה?
כן, בישראל המשנה ליועצת המשפטית פרסמה הנחיה שבינה מלאכותית, אם היא לומדת מתוך טקסטים, מתוך תמונות, זה נחשב שימוש סביר והוגן. נכון, זה לא נבדק בבית המשפט, שוב, זה רק הנחיה של הייעוץ המשפטי, אבל לבינה מלאכותית, בינה מלאכותית צריכה ללמוד בעצם. הלמידה היא לא למידה אנושית, דרך אגב, היא למידה בעצם שהיא יותר דומה לכמו שגוגל סורק את בעצם את המידע שיש לו, זה נקרא אימון, מאוד, מאוד חשוב, זה דבר שנורא חשוב לזכור, כי הבינה המלאכותית, איך שקוראים לה, היא לא באמת בינה, לא מסוגלת ליצור שום דבר, יש מעין כמונו.
עדיין, עדיין.
למשל, לא, לא עדיין, ככה היא בנויה. לא, לא, ממש לא, היא יכולה לצאת תובנות, היא לא יכולה לדעת משהו חדש. זאת אומרת, אם אני, כל תינוק של בית רבן, אם אני אלמד אותו שאחד ועוד אחד שווה שתיים, ושתיים ועוד שתיים שווה ארבע, הוא יוכל להפיק ששלוש ועוד שלוש שווה שש, אך לא בינה מלאכותית. היא לומדת אך ורק ממה שנותנים בה. אם נתן לה רק אחד ועוד אחד ועוד שתיים ועוד שתיים, ותרגילים כאלה, היא לא תוכל להסיק על שלוש.
כן, אבל לא דיברת על בינה מלאכותית אוטונומית, שתקשיב, צפיתי בדבר הזה, איך זה עובד.
אז אני עובד איתה גם, אבל היא לא... זה נראה מאוד
מפחיד.
זה מה ש... כשעובדים בינה מלאכותית, שוב, ולא משנה אם זה יצירת תמונות, או יצירת טקסטים, או דרך אגב, יש גם רב שהוא התאמן, תוכנה בינה מלאכותית שהתאמנה על שאלות הלכתיות, אמיתי לגמרי, ויכולה לתת תשובות הלכתיות, אני לא יודע מה האיכות שלהן, אבל מאוד מאוד חשוב לזכור שבאמת היא עובדת, אחרי שבאמת יש את ההשתאות, כשמתחילים לעבוד את זה ביום, מבינים שיש את המגבלות שלה, באמת אחת המגבלות שהיא לא יכולה ליצור משהו חדש, יש לה את זה, ויש גם בגלל זה גם יש את השקרים שלה, כי היא נותנת בעצם סבירות סטטיסטית, ולא צריך לפחד, אז נכון, הרגולטור נורא נורא, בישראל דרך אגב באמת נותנו את הדעת על העניין השימוש ההוגן, כי בינה מלאכותית צריכה להתאמן על מידע, אם היא למשל מתאמן על טקסט שלי מותר להתנגד, אז התשובה היא שמדובר בשימוש הוגן כרגע. יש שאלות של פרטיות.
מה עם המידע שלי? כי אנשים שופכים שם, מרגישים שהם ימצאו חבר, שהם יכולים לסמוך עליו איש סוד, איפה המידע שלנו נמצא, שאנחנו משתפים את ה...
וזה הסיכון, ובגלל זה גם איטליה, היא המדינה הראשונה, חסמה את GPT, ואת צ'אט GPT יותר נכון, וגם מדינות אחרות בודקות את העניין, גם בישראל הוגשה תביעה בבית המשפט בלוד, בגין הפרטיות, כי כשאנחנו כותבים משהו, המידע הזה נשמר עכשיו.
אנחנו לא יודעים, הם לא אומרים מה הם עושים עם המידע, נכון?
נכון, אומרים להיות שמשתמשים בו כנראה ללמידה עתידית, של אימון עתידי של המודל, ואם אני למשל שואל כמה כוכבים שממחת השמש, זה בסדר גמור, אבל אם למשל אני מזין, אומר, אנא, אני עובד בחברת כך וכך, מה, אני רוצה להגדיל את המחירות שלי ב10%, זה כבר מידע מסחרי, שהוא יכול לזלוג, למשל מישהו יכול לבוא ולהגיד, מה המטרות של חברת כך וכך, והוא יביא את הטקסט בעצם שאני הזנתי.
או מישהו שיקנה את המידע הזה.
או מישהו שיקנה, בדיוק. כן. ממש ככה, וזה מתחיל להיות בעייתי, וזאת הסיבה שהרבה מדינות באמת רוצות עברה מ-Open AI, החברה שמספקת את GPT, את צ'אט GPT, יותר נכון, וממשקים אחרים.
רן, הייתי יכול לדבר איתך עוד שעה, אבל ממש עומד לגמר לנו הזמן, ויש, בכל זאת אני רוצה לנסות להבין ממך נקודה שהתייחסת אליה, וזה השינויים של התעסוקה, ואני אומר רגע, שינויים של השכלה, כי כל העולם... בית הספר והלימודי מקצוע ולימודי השכלה, כפי שהם היו עד עכשיו, פתאום מקבלים משמעות אחרת בעולם של בינה מלאכותית. זאת אומרת, הרבה מאוד דברים שאנחנו משקיעים בהם, אולי אין צורך בהם, בעולם שבו אני יכול להפעיל בינה מלאכותית, וככל שהיא מתקדמת ומתקדמת מאוד מהר, היא מוצאת את המידע במקומי.
בדיוק כמו שגוגל לא ייתר את הלמידה, ומנועי חיפוש אחרים, וגם האינטרנט לא, פשוט רק הקל או שינה אותה, דרך אגב, היום זה מאוד מקובל להיכנס לתוך ויקיפדיה, למשל לחפש מידע ולתת אותו בעבודות, בניגוד לאנציקלופדיות הישנות של אז, כך גם הבינה מלאכותית. שוב, בינה מלאכותית, השם שלה נורא מטעה במיוחד בעברית, היא לא בינה. היא לא בינה, היא מנוע סטטיסטי, וכך גם צריך להתייחס אליה, היא תשנה דברים, אך לא בצורה מאוד רדיקלית, וכמובן, לא תייתר את בני אדם.
ואת מקצוע התכנות היא תייתר?
לא תייצר שום מקצוע, כמובן תשנה אותו. ממש ככה. אני, ככל שאני עובד איתה יותר ויותר בחודשים האחרונים, ככה אני משתכנע. מה שכן, היא חוסכת זמן רב, וכל מתכנתים שמקשיבים, מומלץ לבדוק את זה ולא לפחד.
לא לפחד, אבל כן, אולי העבודה שלכם תהיה יותר קלה בחלק מהדברים. אני גיליתי שאני יודע לתכנת באמצעות ChatGPT, למרות שלא סיימתי את קורס התכנות. אבל אנחנו נדבר על זה בהזדמנויות אחרות. רן ברזיק, מרצה בחוג למדעי המחשב בקריה אקדמית אונו. תודה רבה.
תודה, היה לי לעונג.